חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. איש מילואים, נווט קרב בחיל האוויר, כתב אתמול שנשבר כי המדינה מפקירה, מתנקשת בשומרי הסף, וחיי אדם איבדו את הערך שלהם ולכן יפסיק לשרת. זה שוטר טוב למפקד חיל האוויר ולרמטכ"ל שהחליטו מיד על הדחתו משירות המילואים ולצמיתות. בסיבוב הקודם של הסרבנות תגובת צהל הייתה הססנית. המגיפה התפשטה, ערערה את צהל, פגעה בכשירות טייסים וטייסות. לדברי המארגנים, אלפים הצהירו שיסרבו לשרת. בשבעה לאוקטובר כולם באו בריצה, אבל צריך ועדת חקירה ממלכתית גם כדי שתחקור עד כמה הביאה הסרבנות, את דפס, סנואר, להחליט שעכשיו אפשר להכניע את ישראל. הסרבנים כמובן מאשימים את הממשלה והרפורמה שגרמה להם לסרב. תופעה מוכרת, המאמן גרם לאוהדים לשרוף את המועדון. שמענו. ועכשיו נראה שהופקו הלקחים. ההדחה הגיעה מיד, וכך צריך להיות עם כל סרבן, או מפסיק התנדבות, או איזה עלה תאנה משפטי אחר שיענדו לעצמם. אבל אותו נווט קרב מקדיש חייו לחינוך. ראוי לשבח. והוא עומד בראש מכינה קדם צבאית, מכינת חולית. הוא אמנם מבטיח להמשיך לחנך לאחריות חברתית ולשירות משמעותי בצהל, וממש לא ברור לי איך הוא שולח אחרים להילחם מלחמה שהוא חושב שהיא לא מוסרית, משהו דפוק כאן מאוד, אבל אסור לסמוך עליו. מחר יחליט שנחצה עוד גבול וישכנע את המכיניסטים שלו לערוק בשעת מבחן. הצבא צריך להסיר את ההכרה ומשרד החינוך להפסיק את התמיכה במכינה כל עוד הסרבן עומד בראשה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הרע. הדיווחים והדלפות מישיבת הממשלה אמש שבה אושרה חזרתו של בן גביר מביכים בעיקר את השרים שהיו שותפים ללינץ' המילולי ביועמ"שית. היועצת המשפטית הביעה את עמדתה כי חזרתו של בן גביר לתפקיד הממונה על המשטרה ואכיפת החוק בישראל איננה אפשרית, בשל החשדות כי התערב בחקירות. לגיטימי לחלוק על עמדתה. לא לגיטימי להתנהג כמו חבורת ילדים בתיכון המנסים להשפיל ולהקנית את חברתם לכיתה ומשתמשים בשפת ביבים כדי לתקוף אישית את נציגת שלטון החוק. אבל בתחרות הגידופים והשמצות זוכה דווקא מי שמינה את מיאר על התפקיד, השר גדעון סער, שהאשים אותה בלבלתיו, לא בא לטוב בעיניים. גדעון סער לא טיפש. הוא יודע שחזרתו של בן גביר לתפקיד השר הממונה על המשטרה היא סכנת נפשות לשלטון החוק, שפיתורי רונן בר נעשים ממניעים פסולים, ושהיחידה ששומרת על שאריות הדמוקרטיה היא היועצת המשפטית שהוא מינה. ולמרות זאת, אותו גדעון סער, שכינה בעבר את בן גביר כישלון מוחלט גזגזו, הצביע אמש בהתלהבות מופגנת בעד חזרתו לתפקיד. כי האמביציה לרשת את נתניהו חזקה יותר. תוכניתו הפוליטית של סער לגבור על ישראל כץ וניר ברקת ביום שאחרי נתניהו, היא שגורמת לו להיות יותר בן גביר מבן גביר. מהרגע שערק סער לממשלת נתניהו, לא רק שהוא לא מותח ביקורת על התנהלות הממשלה, הוא הפך לגדול מעריציה ותומכיה, הראשון להגן על כל מעשה פסול. אפשר רק לקוות כי מתפקדי הליכוד לא ילכו שולל ויזכרו לגדעון סער את עמדתו האיתנה נגד נתניהו, לדבריו הבוטים נגד הממשלה שהוא היום חלק ממנה, ובעיקר יזכרו לו את המינוי המוצלח והחיוני של גלי בהרב מיארה לתפקיד שומרת הסף של הדמוקרטיה הישראלית. רק על זה מגיע לו שלא להיבחר.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
ערב טוב יריב.
שלום אריה, שאלה לי אליך ברשותך.
תשמע, יש לי דבר, קודם בקשה אליך.
כן,
אני
בקשה.
לא רואה שעון, אתה רואה שעון, אתה תראה מתי החדשות מתקרבות ותגיד לנו.
אני גם לא רואה שעון, אז אנחנו נלך על אינטואיציה.
אוקיי. טוב.
שאלה לי אליך, האם לדעתך גם רבנים שקראו לסירוב פקודה בגלל שיש שירות משותף עם נשים, או בגלל שמפנים מאחז או ההתנתקות, האם צהל והמדינה צריכה גם להפסיק את השיתוף פעולה עם הישיבות שלהם?
אני יודע להבדיל בין סירוב פקודה לבין סירוב שירות. כלומר, אם אני לא יכול לבצע פעולה, ואריק שרון דיבר על זה הרבה, אם אתה מקבל פקודה שאתה לא יכול לבצע, אתה צריך לגשת באופן אישי למפקד, להגיד אני לא יכול לבצע את הפקודה.
לא, אבל יש פה רבנים שקראו לסירוב פקודה בכל מיני טעמים, והם עדיין היום מנהלים ישיבות.
סירוב פקודה או סירוב שירות?
סירוב פקודה, לא לשרת עם נשים, או לא להתגייס. היו גם רבנים שקראו לא להתגייס.
אבל היום אומרים, רוצים את החרדים, כי ואומרים, אנחנו ניתן להם בדיוק שירות בלי נשים, כי אתה רוצה את החיילים.
אתה מתחמק.
זה לא להתחמק,
אם לדעתך צריך אפס סובלנות לסירוב, אז זה צריך להיות גם כשהרב קורא לסרב פקודה או קורא לסרב להתגייס. לא רק כשמדובר באיש שאומר...
אני מדבר על עצמי. אני קראתי לסרב פקודה לגרש יהודים מבתיהם בגוש קטיף, והלוואי שהיו שומעים לי. אבל זה סירוב פקודה נקודתית, וכל אחד היה מוכן ללכת לכלא. עכשיו, חבל שזה לא...
אבל גם פה זה סירוב פקודה נקודתי.
לא.
אומר אותו נווט,
אני לא משרת. אני לא משרת.
רגע, אומר אותו נווט, אני לא קם בבוקר ומפגיז בעזה, כשאני יודע שיכול להיות שאני חורץ את חייהם של החטופים.
לא, אני לא משרת.
תם זמננו.
ומיד הודח.
נתראה אחרי החדשות.
עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג, ואנחנו מזדרזים ומברכים בערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
נו, חוזרים לעזה טנקים בציר נצרים? זה המצב?
זה מצטלם יפה, זה עושה קצת רושם, אבל בואו נכניס את הדברים לפרופורציות. נכנסו כמה טנקים בציר נצרים, נמצאים שם גם כוח חיר, מתמזדו באזור, יוצרים איזה סוג חזרה, סוג של חיץ, שמונע תנועה של כלי רכב מצפון לדרום בציר סלאח א-דין. אבל זה בדיוק הדברים ולא מעבר לכך. במקביל צהל החליט להעלות את חטיבות גולני לעוטף עזה, יחד עם עוד יחידות שכבר נמצאות שם, כמו 401 של השריון, וגם גדוד 601 של הנדסה קרבית, הם במוכנות לכל הסלמה מבחינת צהל בלחימה. חוזרים מה שנקרא למקומות שכבר ראינו בהם,
תסביר לי רק דבר אחד, לא הבנתי. צהל מפזר קרוזים לדחוק את האוכלוסייה דרומה, וציר נצרים הוא מזרח מערב, הוא כאילו מפריע להם לעשות מה שצהל מבקש מהם. לא הבנתי את הגיאוגרפיה.
הוא לא מפריע להם, יש להם עוד צירים, יש את הציר הנוסף, זה הציר של כלי הרכב. הוא אומר להם, מה תעשו כלי הרכב? תחכו ברכב.
אבי, האם אפשר לייצר תמרון משמעותי בעזה בלי גיוס מילואים? זה בכלל על הפרק, ולפי מה שאנחנו יודעים, אין גיוס מילואים כרגע.
לא, אי אפשר לעשות, צריך שם היקף אוגדות גדול, וזה לא על הפרק כרגע.
טוב, אם יהיו חדשות, תעדכן אותנו.
בשמחה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים ואומרים שלום וערב טוב לשרה עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה מהליכוד. שלום לך.
ערב טוב.
אנחנו מקווים ככה, זה ברכה או הערכת מצב?
אנחנו תמיד צריכים להיות אופטימיים, מתפללים לטוב, מקווים לטוב גם ברגעים קשים. העם היהודי, צריך לומר, תמיד ידע להתאחד, להתחזק, והאמת שידע גם לשמוח ברגעים קשים, למרות שזה לא, אתם יודעים, זה לא קל, אבל ככה ההיסטוריה לימדה אותנו. אנחנו משתדלים לעשות את המיטב, למען כל העם שלנו, למען אותם לוחמים שנמצאים בחזית. כן, מאתגר מאוד.
בואי נדבר על כמה אנשים שלא כל כך שמחים ביומיים האחרונים, והם משפחות החטופים, שמסתכלות על הדיווחים בתקשורת, על חידוש הלחימה, וחרדות לגורל יקיריהם. מעניין אותי לדעת מה התוכנית שלך לשחרור החטופים, מה יגרום לחמאס לשחרר את החטופים ולהביא אותם לישראל?
תראו, בסופו של דבר גם המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, גם הבית הלבן עצמו אמר שבאמת חמאס היה יכול לשחרר חטופים, היה יכול להאריך את הפסקת האש, הוא בחר בסרבנות. הוא בחר במלחמה.
אבל אני אזבי את הבית הלבן, אני שואל אותך, מה התוכנית שלך?
אני אומרת...
האם לדעתך, מה, החמאס פתאום ירגיש שהכוח הצבאי מחייב אותו לשחרר את החטופים? זה לא קרה בשנה וחצי האחרונות?
עוד פעם, אני חושבת שאתם יודעים שהלחץ הצבאי, לאורך כל התקופה האחרונה, בסופו של דבר, הלחץ הצבאי מאוד מאוד השפיע. הייתה כאן תקופה חמאס נהנה מתקופה שבה לא, הם לא הסכימו לשחרר חטופים, הייתה התעקשות שלהם חוזרת ונשנית, ולכן הוחלט באמת גם לנהל עכשיו מסע ומתן, תחת, אחרי שהם דחו את המתווה של ויטקוף, וגם אופציות אחרות של המתווכות שהיו על השולחן, הוא סרב פעם אחר פעם לשחרר את החטופים שלנו, הוא דחה את כל ההצעות שהוא קיבל, ו... בסופו של דבר, זה אין מה לעשות.
אבל זה,
הם ארגון טרור, אנחנו מתמודדים.
אבל צריך לומר אמת לציבור.
אי אפשר לנהל איתם כנראה כלום. ולכן, ישראל פועלת בעוצמה.
אבל רגע, צריך לומר אמת לציבור. החמאס אומר, אנחנו מוכנים לשלב ב' שחרור כל החטופים, תמורת סיום מוחלט של המלחמה ויציאת צהל מעזה. זה העמדה של החמאס. הוא לא אומר,
אני לא יודעת,
הוא לא
אומר כלום. אומר, זה מה שהוא אומר. אתה לא הדובר של
חמאס. לפעמים משימים אותי.
או שאתה רוצה להיות דובר.
אבל לא, אני רוצה להיות דובר של המציאות.
יש פה מתווכות.
רגע, אבל אני שואל אותך, השרה סילמן, האם לדעתך,
ויש כאן את ארצות הברית, ויש כאן אותם שנמצאים על השולחן, ואני אגיד לך את האמת, אנחנו יודעים, ואתם יודעים מה? כל הזמן אנחנו ניסינו למצות את כל האופציות להחזרת החטופים, גם כשלא קרה שום דבר. אמרתם, רגע, למה לא קורה כלום? מדינת ישראל ניסתה למצות את כל האופציות שהיו על השולחן. זה לא אנחנו אמרנו, הנשיא האמריקאי, הבית הלבן, הם אמרו את זה גם לאורך כל הדרך בשנה וחצי האחרונות, שחמאס פעם אחר פעם עושים הכל כדי לא להשיב את החטופים. עכשיו, כשלא עשינו עסקה, הטענות היו עושים, למה לא עושים עסקה? כשעושים עסקה, הטענות הם על העסקה. תראו, צריך לומר, משך חודשים, חמאס, הם אלה שמנעו את העסקאות כל הזמן. גם האמריקאים, גם המתווכות אמרו את זה. רק פה הרבה פעמים מתנהל איזשהו קמפיין שישראל היא זאת שהוא לא מעוניינת להחזיר את החטופים. ואני מזכירה לכם את כל הקולות האלה, שבכלל דיברו, והיו גם בתוך הקבינט, גנץ וחבורתו, שמזמן רצו לסיים את המלחמה. שנסראללה היה עוד בחיים, שסוריה הייתה נראית אחרת. כל שבוע יש פה קולות שצריך לסיים.
שהיו עוד חטופים בחיים.
את הנקודה הזאת הבנו, אבל אנחנו רואים ש...
אנחנו יודעים, יש לנו כאן, תראה, אריה,
לא, הבנו את עמדתך, והבנו מה את אומרת, אפשר להתקדם.
סלטונית וצבאית. אנחנו כרגע הולכים גם על המשילות, על האזרחית של חמאס, ואתם רואים את זה, ונעצר הסיוע ההומניטרי.
אנחנו מקווים שזה יעזור, הבנו.
צריכים לשים סיוע הומניטרי, וצריכים לתת להם הפסקת אש, וצריכים להביא מתנות, בזמן שהם מחזיקים אנשים שלנו במנהרות, זה מחשבה מטורפת.
השרה סילמן, איבדת את עמדתך בבירור, אני מבקש לשאול בנושא אחר, אם אפשר.
שלא יהיה אהבה אמינה. כולנו פה רוצים להשיב את החטופים כבר אתמול.
הבנתי, ברגע שאמרת מה אהבה אמינה, אז פתרנו את הבעיה, אבל לא פתרנו את הבעיה. תראי, הרחוב הישראלי היום בירושלים, למשל, רחובות ראשיים חסומים, כי יש בכאה. אני לא יודע להגיד לך אם זה... 50,000, 5,000, 500,000. יש מחאה, והיא הולכת וגוברת, ואנחנו שומעים את יאיר גולן אומר, זה המדינה שלנו, אנחנו לא נוותר עליה. עכשיו, אני שואל, אם עכשיו יש לנו מלחמה בעזה, לא כדאי היה לצמצם את החזיתות, לא להעביר עכשיו עוד פרקים ברפורמה המשפטית, לא לפטר עכשיו את ראש השב"כ, אני רואה שנתניהו דווקא שמח עליו בתקיפה האחרונה בעזה.
אני יכולה להגיד לך שבמדינה דמוקרטית בכלל ראשי ארגוני הביטחון הם כפופים לדרג המדיני. לא ארגון הביטחון, ראשי ארגון ביטחון הם אלה שממנים והם לא אלה שמחליטים מתי ללכת. יש כאן תהליך מאוד מאוד ברור. אני חושבת שאחרי שנים של הבלגה, הימין כנראה שינה דיסקט והוא היה צריך לשנות דיסקט כבר מזמן. הוא לא מוכן יותר להבליג גם על לעומתיות, גם על חוסר שיתוף פעולה אפילו מאוד לעומתי. עם ממשלה נבחרת, במדינה דמוקרטית, ראשי ארגוני ביטחון, כפופים לדרג מדיני.
אין ויכוח, אבל את אמרת שזה, שסבלנו את זה שנים, למה עכשיו? למה עכשיו?
ראש חוק השב"כ קובע שהממשלה...
אני יודע, אני יודע, אני גם אפילו חושב שצריך לפטר אותו. השאלה על העיתוי.
אני חושבת שזה מבחן של הימין, האם יש לממשלה הזאת, לממשלה נבחרת, אפשרות לקדם מהלכים. ולכן, אתה יודע, משך תקופה, גם ראש השב"כ היה פה, גם היועצת המשפטית, שאגב, אני הייתי אתמול בדיון על היועצת, עם החזרתו של הצבעה, על חזרתם של שרי עוצמה יהודית לממשלה. כשסעיף 15 לחוק יסוד הממשלה קובע לבד בנפרד שהממשלה היא זו שרשאית לצרף שר נוסף לממשלה, זה בסמכות הממשלה על פי חוק, וההחלטה הזאת טעונה את אישור הכנסת ולא את אישור היועצת המשפטית או בית המשפט, ויש פה הליך שלם שמתעלמים ממנו ורומסים את החוק על ידי בית משפט, על ידי היועצת המשפטית לממשלה.
מתעלמת משאלת העיתוי. היום מתחילים מלחמה בעזה, אני שואל על העיתוי. האם לא נכון לצמצם את החזיתות?
יש לעומתיות לממשלה. כשדרג נבחר לא יכול לבצע מדיניות, זו בעיה. כשאנחנו לא יכולים למנות שרים, הרי אתה יודע מה? אני רוצה שנייה להסביר לאזרחי מדינת ישראל. מי בסוף, לדוגמה, יישא באחריות, אם יש דברים שיקרו כתוצאה מזה שיש עכשיו שינויים במשרד לביטחון לאומי, בסדר?
מה שלך, חיים כץ, הוא השר, הוא אחראי.
נכון, אבל הוא השר עכשיו, כי אם רוצים למנות עכשיו שר חדש, בעצם העובדה נגיד שהוא מחזיק תיק, או שממונה שר אחר שהוא חדש, אבל יועצת משפטית לממשלה יכולה לבוא ולהגיד, אני לא מוכנה למנות שר כזה או אחר, כשהיא לא לוקחת שום אחריות, הרי יש לה איזושהי סמכות, אבל
אחריות להתקרה משהו? אותך למשל, אותך למשל היועצת המשפטית לא התנגדה למינוי שלך, נכון? כי אין חשדות כרגע.
למה
תתנגד
למינוי שלי?
לא, רגע, שנייה, אבל עשרה סמכות,
בבקשה. יועצים משפטיים,
לא צריכים להיות
חלק מזה. על פי חוק 15, לחוק יסוד הממשלה, הממשלה היא זאת שרשאית לצרף.
עשרה סמכות, הדברים ברורים.
ובכנסת רשאים כל חברי הכנסת לעלות על הבמה, ולטעון כך, ולטעון אחרת, ובסוף הכנסת סוברנית להכריע, והיא זו שמצביעה, ואתם יודעים מה, במקרה, גם את הכנסת, בחר העם, בחרו העם.
אז אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר שנייה על הבחירות שלה.
ומי שזה לא נראה לו,
עשרה סימן, הדברים ברורים. אני רוצה לשאול אותך על ציוץ שלך, את כתבת, כשלפיד רקח קומבינה פוליטית עם בנט, וגנב קולות של מפלגה שלמה שהתחייבו לבחוריה בכתב רק ימין, כדי להקים ממשלה עם השמאל והערבים, זה היה בעיניו ראוי, את מדברת על יאיר לפיד. בעצם את מכנה את בנט גנב קולות, ש... רגע, שנייה, והשאלתי, לא, והשרה סילמן, תני לי לסיים את השאלה. אם זיכרוני אינו בוגד בי, אני זוכר שאת היית יו"ר הקואליציה, נכון. לאותה ממשלה, והיית חלק נכון. משמעותי במהלך הזה של הקמת הממשלה, ממשלת השינוי.
מה זאת אומרת? אחד... אני לא אמרתי לרגע שאני לא הייתי, אני גם ידעתי גם לחזור
את...
בי.
רגע, אני שואל, האם גם את במשך בי. שנה גנבת את קולות הימין בשביל קואליציה עם מנסור עבאס?
אני יכולה להגיד לך.
על פי מה שאת כתבת.
אני יכולה להגיד לך שאני זאתי שהסכימה לעמוד בבוקר מול המראה, ולהגיד שמה שקורה כאן, זה לקחת את הקווים האדומים וכל הזמן לסרטט אותם לשמאל ועוד שמאל ועוד שמאל כמו כדור שלג. אני ידעתי בסוף, ונכון, זה לקח זמן, להיות נאמנה לערכים שלי, לאידיאולוגיה שלי, לבוחריי, לבוא לבקש סליחה ולומר לציבור, חברים, זה לא מה שקורה.
ולקבל שריון בליכוד והבטחה להיות שרה.
ממש לא, ממש לא, היו על זה גם בגצים.
לא התמודדת? התמודדת בפריימריז של הליכוד?
סליחה, מה זאת אומרת? אני לא, לא, לא הובטח לי שום דבר.
אבל התמודדת בפריימריז או ששוריינת?
התנועה לאיכות השלטון באה וטענה עליי.
עשרה סילמן, התמודדת או שוריינת?
אתה שואל את זה בתור מה? בתור קביעת עובדה?
אני יודע, אני יודע שערקת מממשלת השינוי לנתניהו, ואני יודע שבבחירות אחר כך קיבלת שריון לכנסת ומונית לשר. את יודעת, אנחנו עושים מתמטיקה.
אני לא יודעת להגיד לך מה זה ערקתי, אני יודעת להגיד לך שאני נעמדתי מול הבוחרים שלי, ואמרתי את האמת בידיעה,
אחרי שנה שאמרת אמת אחרת, אז אני כבר לא יודע לאיזה אמת להאמין.
אמת לשעתה, אמרה אילנה דיין, והיא מציעה את השקר האולטימטיבי.
לא, לא, ממש לא, אני רוצה להסביר לכם, יש הבדל אם אתה בסוף מגיע ואתה שותף, ובאמת כמו שהובטח לנו, שהסטטוס קוו יישמר, והקווים הימניים יישמרו, וכשאתה רואה שזה לא קורה, אז אתה צריך להיות מספיק קטן, כן עם עצמך, ולבוא ולהגיד, זה לא.
אז הבעיה לא מפלגות ערביות, הבעיה היא הסטטוס קוו.
חברים, שרה סילמן ויריב.
או להיות עלי תאנה בתוך ממשלה שהיא לא ממשלת ימין. וכשאתה רואה שאתה צריך לחכות להחלטות של מועצת אל שורה על הר הבית, או לבן אדם שהגיש את חוק החמץ עם עמותת עדלה, שהוא שר הבריאות, ומבין שהוא לא יכול להעביר בהסכמה בכנסת, כי זה לא סטטוס קוו, ומוציא את זה בחוזר מנכ״ל, אז כן, יש פה בעיה. יש פה סוף משותף, יש כאן ימין שהוא עלי תאנה, ואנחנו,
תודה
אני,
רבה.
סילמן, לא היה עלי תאנה, והייתי מספיק ישרה לומר את זה לבוחריי, ולתקן, וזה לא בושה לתקן.
ולקבל שריון.
תיקנת ועבר
מפלגה, והכל בסדר. תודה רבה, השרה עדי צילמן, השרה להגנת הסביבה. תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה.
פרסומת אחת. שלום וערב טוב ליאיה פינק, ראש סיעה ואגף צדק חברתי בהסתדרות ומובילי המחאה נגד הממשלה, וגם שותף שלנו כאן בשידור הזה לפעמים. שלום לך.
ערב טוב.
מה טוב? אתם סותמים את ירושלים וטוענים שהמדינה שלכם, מה טוב פה?
כזכור לי, אנחנו עדיין מדינה דמוקרטית ומותר להפגין במדינה דמוקרטית. ומי שמנסה לפטר את שני שומרי הסף האחרונים שיש במדינה דמוקרטית, צריך לקבל מחאה נחושה של המוני פטריוטים, וזה מה שקורה בימים ובשעות האחרונות.
למה הטענה המדינה שלנו, של יאיר גולן? מה זה המדינה שלנו? של אמא שלו? של מי? מה זה המדינה שלנו? תסביר לי פעם אחת מאיפה בא לכם עוצמות הרוח האלה לטעון שהמדינה שלכם.
המדינה היא של כולנו, היא של
אבל הוא אמר שלנו, הוא הצביע עליו על החברים שהפגינו איתו.
קודם כל אני לא שמעתי אותו אומר, ובטח אתה לא מראיין את יאיר גולן, אתה מראיין את יאיר פינק, שיאיה זה השם כינוי שלי, אז אתה יכול לשאול אותי על דברים שאני אמרתי, אני לא יודע להגיד על דברים שאנשים אחרים, גם אני לא שמעתי שהוא אמר את זה.
אז בוא נשאל אותך על דברים שאתה אמרת.
המדינה היא של כולנו, המדינה היא של כולנו, והממשלה הזאת החליטה להיות ממשלה רק של חלק מהעם, ולדרוס את כל האיזונים והבלמים שיש במדינת ישראל.
כשרבין הלך להסכם אוסלו, הוא ייצג את כל העם? תמיד זה ככה, הממשלה מייצגת קו מסוים.
יש הבדל, הממשלה הזאת מקדמת התיישבות ביהודה ושומרון, מקדמת התנחלויות, מקדמת דברים של הימין. זאת זכותה, אני חושב שזו טעות, אבל זאת זכותה, היא ניצחה בבחירות. מה שזה לא זכותה, זה להרוס את מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. זה כמו שהייתה עולה ממשלה אחרת, והייתה אומרת, ישראל היא כבר לא דמוקרטית או לא יהודית. זאת לא זכותה. זכותה לקדם את האג'נדה שלה, לא זכותה להפוך אותנו לדיקטטורה.
יאיה, אני רוצה א' לומר לך שאני מקנה בך שאתה שם בהפגנה, והדבר השני...
והדבר השני היותר...
זה יקרה, בסוף השידור לא עכשיו, אבל אני רוצה לשאול אותך, יאיה, על משהו שאני שומע בקרב הרבה מאוד אנשים, שאומרים, ההפגנות פסה, עשינו את זה כבר בפעמים הקודמות, ליל גלנט וכולי, זה אפקטיבי עד גבול מסוים, כאן צריך להעלות את הרף. ואני שואל אותך, חוץ מההפגנות וחוץ מהצעדות שביניהם סופר חשובות, מה הלאה? מה אפשר לעשות אם אכן יפטרו את רונן בר, אם אכן ידיחו את היועצת המשפטית, אנחנו רואים, מפקירים את החטופים, מה לעשות, איך עולים שלב, איך מייצרים מהלך אפקטיבי יותר במחאה הזאת?
תראה, ראש המפכ"ל הקודם אמר שזאת המחאה הכי לא אלימה שהוא פגש, וזאת באמת מחאה לא אלימה, והיא תמשיך להיות לא אלימה. אבל אנחנו כן עכשיו נכנסים לצעדים יותר נחושים.
למשל.
למשל, אנחנו כבר שלושה ימים צעדנו לירושלים, והיום אנחנו בעצם לא בהפגנה, זאת לא עוד הפגנה. נמצאים פה עשרות אלפים כבר קרוב ל-12 שעות, שביתת שבט, כל ירושלים כרגע סגורה ומסוגרת, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים.
אבל השאלה...
אגב, אני לא מצפה שנשכנע את עידית סילמן, או את מי מהשרים שלא מעניין אותם טובת המדינה.
אבל השאלה אם לא צריך ללכת...
היה שלנו לתת רוח גבית.
יאיה, אני אשים את הדברים על השולחן. מה שעצרת ההפיכה המשטרית היה בין היתר ההצהרה שלא הולכים להתנדב וכל הדברים האלו. והיום מדובר על אי-ציות אזרחי ועל מרד אזרחי, לא אלים כמובן. אני שואל אותך, והיה ואנחנו מגיעים באמת לקץ הקיצים, מדיחים את היועמ"שית, מדיחים את ראש השב"כ, אנחנו על סיפה של דיקטטורה. איזה מעשים דרמטיים לדעתך המחאה צריכה לקחת? חוץ מההפגנות.
צריך לעצור את המדינה היום ושלב ראשון. עד עכשיו לא עשינו את מה שאנחנו עושים היום, שאנחנו הולכים להיות פה עכשיו ימים ארוכים ושבועות ארוכים, לא עשינו את זה עד עכשיו. אז זאת עוד עליית מדרגה. אם אכן היועמ"שית וראש השב"כ, שני שומרי הסף האחרונים במדינת ישראל יפוטרו, והיועמ"שית ובג"ץ לא יפסלו את העניין הזה, אז אנחנו נצטרף לעלות עוד מדרגה ולהשבית את המדינה ולא רק את ירושלים.
יאיה,
בסוף
שאלה.
אני נגד מחאה אלימה, אבל אני בעד מחאה
נחושה. חשוב מאוד, חשוב מאוד. תשמע, אין ויכוח על כך שהיועצת המשפטית מוגדרת בכל מדינה דמוקרטית כשומרת סף. מאיפה המצאתם את זה? שראש השבק הוא שומר סף. תגיד לי, מי באיזה טקסטבוק מצאת את השטות הזאת? באיזה שלטון זה ככה? כל מי שנגד נתניהו הוא אוטומטית שומר סף?
קודם כל, ראש השבק הוא לא נגד נתניהו, והיועמ"שית היא לא נגד נתניהו, הם בעד החוק במדינת ישראל, ונתניהו פשוט שבר את כל המושכמות שהיו במדינת ישראל, ולכן הם מנסים להגן, היא אישרה לו 94% מההחלטות בשנתיים האחרונות.
תסביר לי איך ראש שבק, משטרת אופל, שאנחנו מתירים לה בלית ברירה בכל משטר דמוקרטי לעשות דברים אנטי דמוקרטיים, נגד זכויות אדם, לפגוע, לענות, הכל נכון. איך הוא שומר סף? תסביר לי מאיפה המצאתם את הדבר הזה. זה לא קיים בשום מדינה, בשום טקסטבוק, בשום ויקיפדיה לא תמצא את זה.
אם אני לא טועה, סעיף 7א לחוק אומר שהשבק חלק מהמשימות שלו וגם לשמור שמדינת ישראל נשארת מדינה דמוקרטית.
על פי הנחיות הממשלה, אני מכיר את החוק בעל פה.
אם ימונה שם, מישהו שברדוגו ויאיר נתניהו הם מישהו עליו.
אתה מצטט את החוק, תצטט אותו.
אבל אריה, גם על פי...
אנחנו עבדנו על חוקים ביחד. אם אתה מצטט חוק, תצטט אותו ככתבו וכלשונו.
אבל זה לא...
הוא חייב להגן על דמוקרטיה על פי הנחיות הממשלה.
אבל אם הממשלה מנחה למשל...
אז הוא מורד.
אם הממשלה...
אבל בצוק העיתים, אני לא חושב שראש השבק במדינה נורמלית, שהממשלה היא לא מנסה להרוס את המשטר שלה, אני לא חושב שראש השבק הוא שומר סף.
מי מגדיר את הדמוקרטיה?
מה ההיסטורית שאנחנו נמצאים בה? אם יהיה שם ראש שבק שברדוגו ויאיר נתניהו מינו, אז מדינת ישראל הולכת עוד שעד לעבר דיקטטורה.
רגע, תן לי שנייה עוד לסבך אותך, יאיה, בעניין אחר. ראינו היום את בני גנץ יוצא למפגינים, ומפגין כועס מאוד, אומר, בגדת בנו. בגדת בנו. אתה נתת לנתניהו רשת ביטחון, הצטרפת לממשלה, אתה... ורציתי לשאול אותך בצד של מי אתה? בצד של האנשים שמרגישים שבני גנץ בגד באופוזיציה? לא, בגד הלך עם האויב, כן? בגד באופוזיציה.
תראה,
או,
אני...
או בצד של בני גנץ, שאומר, כולנו אחים, הכל ב... יש פה קו אדום שנחצה וכו'.
אני קודם כל חושב שהמילה בגד, מאז רצח רבין ובכלל, אני לא חושב שהיא צריכה להיות בלקסיקון. זו דעתי, יש כאלה שלא מסכימים איתי, זו דעתי. אני חושב שנתניהו ראש הממשלה שעורץ את המדינה, אני לא בעד לקרוא בוגד.
אוקיי, ולגופם של דברים?
תראה, בני גנץ לקח קולות של אנשים שרצו להחליף את נתניהו, ונכנס לממשלת נתניהו.
אתה אומר סוג הייתי... של עידית סילמן.
עכשיו, אני חושב שבניגוד לעידית סילמן, הוא כן עשה את זה, הוא חשב שהוא עושה את זה מטובת המדינה, אבל תחשוב על בן אדם שהצביע לבני גנץ כדי להחליף את נתניהו, ואז הולך ומציל את נתניהו. אני יכול להבין את הכעס. אני לא הייתי משתמש, לא בכללות, לא בבגד, ולא בשום דבר אחר. וכרגע, דרך אגב,
כן, הקריאות האלה נשמעו גם בהפגנה, בהבימה.
יאיר גולן ויאיר לפיד ו... ובנט ואחרים הם עדיפים מנתניהו, גולדקנופ, דרי וכולי. אז אתה יודע,
אני חושב שתצטרכו לעשות סדר בבית לפני שאתם מחליפים את השלטון. יאיה פינק, אנחנו עוד ניפגש. יש לי הרגשה שאנחנו עוד ניפגש, כן. שזה לא יישמע כמו איום בשבוע הבא, אני מניח. תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לבני אשכנזי, הכתב לענייני משפט של וואלה.
ערב טוב.
נו, זה נראה כאילו טבעת החנק מתהדקת סביב לשכת נתניהו, אני צודק?
זה כמו המשפט שאמרו שזה תעמידה נתניהו, לא? זה כל פעם אומרים את זה, והטבעת זזה.
כן, קץ הדמוקרטיה ותעמידה דמוקרטיה הולכים יד ביד, שלובי זרוע.
אבל בוא נדבר על מה שקרה היום, בעצם על הגילוי שפלדשטיין, שהיה דובר של נתניהו, קיבל מימון דרך חברת, בחברת ביניים, בעצם מימון קטרי.
לכאורה.
כן, נגיד לכאורה, אבל זה די פסיכי, למרות שיש...
בוא נגיד לכאורה מעכשיו עד סוף הרעיון, חלה לכל, הלאה.
לכאורה, לכאורה, כן. כי בעצם הבחור הזה, גיל ברירגר, אומר את זה לרועי ינובסקי בהקלטה, אז ככה שאתם יודעים, יש הקלטה, יש הודעה, אם גיל לא אמר את האמת, אני מסובכני, למה שהוא לא יגיד את האמת? אז זה מרעיש, כן, חברים.
תגיד, ביני...
מישהו כבר פרסם יד שהוא ממנהיגי המחאה, פעילי המחאה, אני
לא יודע מה זה. ביני, ביני, זה הצהרה שנייה של פלדשטיין, הוא גם טען שנתניהו היה בסוד העניינים במסמך שהוא עבר לבילד, לכאורה. אני רוצה לשאול אותך, הוא בדרך להיות עד מדינה?
לא, אז שנייה, בוא נעשה פה סדר, כי פה אתה מדלג על הפרסום שלי, ופה קצת האגו שלי מדבר, קצת חשוב לי, העניין הזה. הפרסום שלנו בוואלה היום, זה שבעצם פעמיים לפחות הוא דיבר איתו עם ראש הממשלה נתניהו, שעד כה ראש הממשלה נתניהו אומר שלא, שהדברים לא נעשו.
מי דיבר איתו?
פלדשטיין, על המסמכים המסווגים. עכשיו, עוד פעם, זה דברים שיצטרכו להיפדק, זה דברים שצריכים להיחקר, זה דברים ש...
אבל אני שואל, האם יש מהלך שבדרך להבשיל, שפלדשטיין יהיה עד מדינה בשתי הפרשיות האלה?
לא, 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 לא. מכל הבדיקות שאני עשיתי, לא, ולא, 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 הוא לא בדרך למקום הזה. גם אין לו סיבה להיות בדרך למקום הזה, כי רוב המשפט הזה יתנהל בדלתיים סגורות. למה הוא צריך שכל התעמולה תפעל בדרכו, ואתה יודע, ומכונת הרעל תדרך נגדו, בזמן שהוא יכול בדלתיים סגורות להגיד את האמת. זה הרבה יותר חכם.
כלומר, נתניהו עלול להימצא חשוד, וחקירה נגדו תיפתח רק אחרי שהמשפט של פלדשטיין יתקיים?
לכאורה, כן, אם פלדשטיין ימשיך בקו הזה, ואם הוא יקשור את נתניהו, אם פלדשטיין יצליח לקשור את נתניהו, נתניהו יצטרך להיחקר, בוודאי, זה המשמעות של הדברים.
עכשיו,
אם, רגע, שנייה, לא, 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 חשוב לי, כי אני יודע מה יקרה עכשיו, יקרה, תחו את זה וכל זה, אז חשוב לי להגיד, אני לא בטוח שפלדשטיין יצליח לעשות את הדבר הזה. זה צריך לנסג את זה.
הבנתי. עכשיו, נאמר היום משהו שכיוון שפלדשטיין לא היה עובד מדינה, הוא לא היה עובד הלשכה כי הוא לא עבר סיווג ביטחוני, אז חיפשו איזה דרך אחרת לממן אותו שם. למה זה מזכיר לי משהו של מישהו שהיה פעם בלשכת נתניהו וכעסו מאוד על זה שהוא, ולא רצו שהוא או היא יעבדו שם והשיגו איזה מקור מימון אחר?
אתה מדבר על איזה ראש ממשלה לשעבר?
בזיכרון שלי?
ראש ממשלה לשעבר, שרת משפטים לשעבר, שרת פנים לשעבר, אבל עזבו את זה.
כלומר, הטכניקה לשלם באמצעות צד שלישי הייתה מוכרת.
אבל איפה נציבות שירות המדינה? איפה היועצת המשפטית למשרד? רוב חבר
הם לא עובדי מדינה, למה שהיא...
רגע, לא, אבל שנייה, זה בדיוק אני רוצה לקטוע אותך פה, כי תקשיב, אני, לפני שעשיתי את הטעות והפכתי להיות עיתונאי, הייתי עורך דין בשירות המדינה. על כל עבודה שהייתי רוצה לעשות באופן פרטי, הייתי צריך אישור יועץ משפטי לממשלה ויתר עבודה פרטית.
אם אתה עובד מדינה.
רק דקה, ואם הייתי רוצה להעסיק יועצים חיצוניים למשרד, או לתאגיד השידור, ששם הייתי עורך דין בצוות ההקמה, והיה לנו המון יועצים חיצוניים, כי היינו צריכים, כי להקים גוף שידור בעצם, זה דבר פסיכי, היינו צריכים לעמוד בתנאים של הוראות משרד האוצר, ולקבל חוות דעת גם ליועצים האלה, והם היו חתומים על הסדרי ניגודי עניינים, אני כתבתי את ההסדרים האלה.
נהדר, נהדר, ואתה אומר שהדבר הזה ככל הנראה לא נעשה ביחס ליועצים החיצוניים בלשכת נתניהו?
אחרת,
תראו, אנחנו קצת הולכים פה, סליחה, לקלישה, לפרוצדורה. יש פה מהות. בסוף זה לא... רגע, שנייה, שנייה, בני, שנייה, בני, שנייה, במילה, במילה. הרי הסיפור פה זה לא רק שמישהו מימן את השכר. זה שממשלת קטר מימנע אנשים בסביבת ראש הממשלה. זאת הדרמה הגדולה.
לא, הדרמה לא נכון. הדרמה הייתה מפסס אותה, כי זה לא משנה. מבחינתי זה לא מעניין אם קטר מימנע אותם, או כל קטר...
אבל מבחינת הציבור, כן.
ודאי ש...
לא נכון, כי עובד בלשכת רועם, שהמידע שהוא נחשף אליו שווה זהב, לא צריך לעבוד עבור מישהו אחר, בין אם זה קבלן ישראלי...
אבל בוא תסכים איתי שאם הוא עבד בשביל קבלן, או שהוא עבד בשביל ממשלת קטר, שמימנע באותו זמן גם את החמאס, יש כאן עניין הרבה הרבה יותר חמור, שמדבר גם כבר על אולי יסודות מדינה, ועל מדיניות, והאם אולי נתניהו ולשכתו היו מאוד אוהדים לקטר, כי בין היתר היו להם גם אינטרסים זרים שלקחו חלק בזה. האם בסל העבירות לכאורה זה יכול להגיע גם לעבירת השוחד? למשל?
ארי, 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 אני לא יודע אם זה פנטזיות, אבל שלוש הדברים, ליריב, לשאלתך, שלושת הדברים שיכולים להיבדק זה עבירות על תור עמדות, כמובן שזה שוחד, עוד פעם, הם לא עובדי מדינה, אז יהיה קצת קשה להשאיר אותם בשוחד, כי זה רק עובדי ציבור. הדבר השני זה כמובן עבירות ביטחון מדינה, שזה עבירות רגול, הדבר השלישי זה הפרת חוזה, שזה עבלה אזרחית. אני חושב שפה המשטרה תקועה, אבל באופן כללי...
כן, הם אומרים שאין להם סעיף אשמה.
זה לא, עוד פעם, זה פרסום שהוא לא מדויק, ואני רוצה לדייק אותו, כי אני בדקתי אותו מכל הכיוונים. זה לא שהם אומרים, אנחנו לא מבינים על מה התיק הזה, זה תקוע, ואנחנו לא מוכנים להתקדם, ואין לנו סעיף. הם אומרים, אנחנו עשינו תהליך הפוך, בדרך כלל יש לנו חשד עם עבירה מסוימת, ואנחנו רוצים לבדוק ולחקור, ופה הם אומרים, אנחנו...
חקרנו, ועכשיו אנחנו מחפשים סעיף.
נכון, זה לא דבר, זה לא, אגב...
זה לא אותו דבר, אתה צודק. אתה צודק, אולי הם ימצאו.
זה דבר בעייתי מאוד מבחינה דמוקרטית, כי אז יש לך אולי חשש למסע דייג, אבל כנראה שיש להם פה מספיק חומרים, ככה לפחות הם אומרים, ואל תשכח ששבק נמצא שם. האם הם עושים מסע דייג? אתה יודע, חסנגון, תצטרכו להגיד מהם את זה.
אנחנו נמשיך לעקוב, זה לא נגמר בזה. בני אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה.
ביי.
שר פלסנר, דיווחי תנועה. אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר, ובשש ספורט ב-103 FM.
חזרנו, שלום וערב טוב לאלוף משנה במילואים חבר הכנסת מתן כהנה, המחנה הממלכתי.
שלום אריה ויריב.
שלום.
רצינו לדבר איתך על הפגנות ובני גנץ ומה צעקו עליו ומה היה בחזרה, אבל לפני כן אני חייב לשאול אותך, אלון גור, נווט קרב, הודיע שזהו, הוא לא ביותר למילואים, ומיד הוא דח ממילואים. להערכתך זה יכול לעצור התפשטות של תופעת צרבנות?
אני מאוד מקווה שתופעה כזו בכלל לא על הפרק. אני מאוד מקווה שהלקח מהשבעה באוקטובר נלמד, וכולנו נמצאים עכשיו במקום אחר, והכלי הזה של באמת שהוא כלי פשוט לא רלוונטי, ירד מהארסנל.
אבל אתה יודע שזה לא סתם החלטה. הוא אומר, ברגע ששולחים אותי להפגיז בעזה, יכול להיות שאני אפגיז את החטופים, ויכול להיות שהמהלך הזה יביא, יסכן את חייהם. מבחינתו זה לא, זה לא מהלך שהוא עכשיו נגד הממשלה, הפלת הממשלה. הוא אומר, המהלך הזה, אני לא רוצה להיות חלק ממנו. האם זה לא בדיוק המקום שבו יש לטייס שיקול דעת?
אני גורס שחיילי צהל, כל עוד הם לא נשלחים לבצע פקודה בלתי חוקית שדגל שחור מתנוסס מעליה, צריכים לבצע כל פקודה שממשלה נבחרת וחוקית שלחה אותם לבצע, כי בלי המוסכמה הזו הלך עלינו מכל בחינה. וכמו שהקיבוצניקים השמאלנים לצורך העניין הובילו את הפלוגות הגדודים והחטיבות במלחמת לבנון הראשונה, שהייתה מלחמה שהם לא האמינו בה בכלל, ועשו את זה, אז כך גם עכשיו צריכים לעשות, לא כל קצין וחייל יבחר את המשימות שלו, ושוב אני אומר, כל עוד ממשלה חוקית ונבחרת שלחה אותנו לבצע משימות שאינן כאלה שדגל שחור מתנוסס מעליהן, צריכים לבצע את המשימות. אני גם יודע להגיד לך שצהל וחיל האוויר בוחרים בקפידה, בקפידה את המטרות שלהם. ואם עכשיו יצאו למלחמה הזו, כולל בהמלצה של ראשי מערכת הביטחון, אז זה מה שצריך לעשות.
בקבוצות של טייסים לשעבר, בטייסת שלך, בטייסות אחות, אתה לא שומע רחש בחש כזה?
אני לא שומע כרגע רחש בחש כזה, ואני מקווה גם שהוא לא יגיע. אני חייב להגיד באותה נשימה שאני מצפה מהממשלה גם להתנהג בהתאם. אני רואה עכשיו צעדים של הממשלה ש... תודה, ובשבעה באוקטובר כולנו הבנו שעכשיו צריכים לנקות את השולחן ולהתעסק במלחמה, ולתת ללוחמים את תחושת האחדות שתשלח אותם לקרב, עם, באמת עם המסר הכי חשוב של ראות ואחדות. והממשלה עכשיו, אתה יודע, בהתנהגות שלה, בזה שפיטורי ראש השב"כ, פיטורי יועמ"שית, התעלמות והחרמת נשיא בית המשפט העליון, החוק הזה של ועדת בחירת שופטים, שעקרונית אני לא מתנגד אליו בכל תוקף, אבל כשאתה מסתכל על המכלול הזה, אלה נושאים שהם בוודאי לא מוסיפים אחדות לעם ישראל, ורבים מאוד מבין הלוחמים שעומדים להשתתף עכשיו בקרבות, מבין ה-400,000 שהולכים לקבל צווי 8 בקרוב, מבחינתם המהלכים האלה זה התפוררות של המדינה. ולכן אני מצפה מהממשלה לא למכות בכאלה מהלכים, בטח שלא עכשיו.
חבר הכנסת כאן, אני רוצה קצת להקשות עליך.
קדימה.
רציתי לשאול אותך, מה דעתך על שותפך לרשימה, גדעון סער ואנשיו, שחצו את הקווים, וכל הדברים הרגע שציינת שלא עושים, הם החלוצים לפני המחנה רצים קדימה, כולל ההדחה של היועמ"שית והכל. איך אתה, יש לך איזה מסר לגדעון סער, לאנשיו?
גדעון סער הוא כבר לא חברי לרשימה. אנחנו מיודדים ברמה החברית, אבל הוא כבר לא ברשימה.
אפשר להישאר מיודדים אחרי מהלכים כאלה?
אתה תתפלל לדעת בפרסה שמאחורי המליאה, איזה ידידויות רקומות, בין חברי כנסת, גם מהמתרסים, מקצוות המתרסים השונים של המפה הפוליטית. אז התשובה היא כן. נכון, אריה, אתה מסכים איתי?
כן, אבל אני אשתדל לא להיכנס לפרטים, אחרת אני גומר את כל החברויות שיש לי עוד. אז לא כדאי. היו לי יותר חברים בשמאל מאשר בימין, בוא נגיד ככה.
אז בסדר, זאת תשובה ליריב על השאלה של האם אפשר להישאר מיודדים.
אבל מבחינה מהותית, מבחינה מהותית, מה אתה חושב על המהלך הזה שלו?
מבחינה מהותית, אני חושב שיש פה, זה מהלך, זה נראה תמוע מהצד, כי באמת הוא היה המגן העיקרי של גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה. הוא זה שמינה אותה, הוא זה שדרש בכל תוקף ועדת חקירה ממלכתית, ואני מצר לראות את ה...
אבל אתה, אני רוצה,
נספיק
אתה
בעוד חצי דקה יש לנו עוד לשאול על ההפגנה היום.
אבל זה קשור, כשאתה אומר תמוע, זה בדיוק הסיבה שאנשים כל כך כועסים על בני גנץ, אולי גם עליך, כי הביקורת שלכם, בקסימום אתה יכול להגיד עליו תמוע. איך אתה מגיב לקריאות היום נגד בני גנץ בהפגנה, שקראו לו שהוא בוגד, שהוא הלך עם ביבי, והלכתם עם הממשלה עם ביבי וכו'?
אני חושב שראשית, השימוש במילה בוגד כלפי כל ישראלי, בטח ישראלי פטריוט שהיה רמטכ"ל צבא הגנה לישראל, זה מילה שצריכים להוציא אותה מהלקסיקון. אני השתדלתי להוציא אותה מהלקסיקון כשאני מדבר על אזרחי מדינת ישראל, אלא אם הם עשו מעשה של בגידה במדינה. ולכן, בכל מקרה, זה אמירה...
ומהותית, לגבי הביקורת על זה שבני גנץ בעצם סייע לנתניהו ולא התמודד נגדו מולו?
אני גאה בזה שהמפלגה שלנו החליטה להיכנס לממשלה ברגע שנכנסנו לממשלה, כי אז היה נכון גם להשתמש בניסיונם של שני רמטכ"לים לשעבר ושר ביטחון לשעבר.
זו הייתה טעות לצאת מהממשלה לדעתך?
לא, זאת לא הייתה טעות לצאת לממשלה, כי הרגשנו שאנחנו כבר לא משפיעים. זאת האמת, אתה יודע, לצערי נתניהו בעבר לפחות הוכיח שהוא פועל ממניעים פוליטיים גם כאשר יש שיקולים כבדי משקל על הפרק. והעמדות שבחדר הסגור בקבינט המצומצם נסגרות בצורה מסוימת, כשנתניהו יוצא ומבין את ההשלכות הפוליטיות של החלטות כאלה, הוא נסוג בו מההחלטות. ולכן הבנו שהנוכחות שלנו בממשלה היא מיותרת לחלוטין. וכאשר אתה רואה שהממשלה הולכת בקו בכיוון שאתה לא מסכים איתו, אתה מתוך אחריות מיניסטריאלית, אתה לא יכול להמשיך
להישאר. חבר כנסת, אלוף משנה במילואים, מתן כהנא, תודה רבה.
תודה.
תודה, לשמע.
פרסומות. חזרנו. שלום וערב טוב לאייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה בקרב בנחל עוז, בחמל.
שלום לך.
אנחנו שמענו בחודשים האחרונים הרבה ביקורת על ראש ממשלה ושר ביטחון ורמטכ"ל וראש כל הגדולים ותביעה שהתפטרו, ואתה מפנה ביקורת נוקבת כנגד המגד של רוני. ספר לנו למה.
אני מפנה ביקורת נוקבת באשר לדרג צבאי, לדרג מדיני. אני מפנה ביקורת נוקבת לכל מי שידיו מגואלות בדם. שים לב, ידיו מגואלות בדם. זה קצין בדרגת סגן אלוף בצה"ל, שעדיין משרת בצה"ל, שעדיין לובש את המדים הטהורים האלה של צבא הגנה לישראל. כן, אותו צבא שלא היה שם בשבת השבעה באוקטובר, בשביל רוני שלי ובשביל שאר הבנות המופלאות, ובכלל מאות חללים שלא נמצאים איתנו היום בגלל כשל גדול מאוד של דרג צבאי ודרג מדיני. ואם אני שם בצד ומתחיל לפרוט את זה, אז כן, הוא אחד מהאחראים לשבת השבעה באוקטובר. בהינתן העובדה שהוא היה מגד, מגד גדוד 414, גדוד כושל של קצינים כושלים שהיו שם חודשים רבים אחורה, אריה. צריך להגיד את זה בהרבה מאוד אומץ, ולהסתכל למראה מול הפנים ולראות שהיא שבורה. היא שבורה בכאב רב, כי הוא היה שם, ראה הכל, ידע מהכל.
בזה שהם התעלמו ממה שהתצפיתניות אמרו והביאו, בזה שלא היה להם נשק, במה?
אז נגעת בנקודה של הנשק, ואם נפרוט לרגע את הנקודה הזאת, אז כן, תצפיתנית בצהל עושה הכשרה, עוברת הכשרה, כמעט 4 חודשים, כמעט בתנאי פנימיה. מכשירים אותה גם על אחד מהנשקים התקניים בצהל, שהוא N16. ולאחר הקורס, לאחר כל ההכשרה עצמה, לוקחים מהם את הנשקים. ישנן תצפיתניות שבדקות האלה, שאני איתכם מדבר כרגע, יושבות לאורך הגבולות, בחמלים עצמם.
ועדיין אין להם נשק? עדיין אין להם נשק גם היום?
נשק. וצריך להגיד את זה.
טוב שאתה אומר את זה, כי זה מזעזע, חשבתי שאת זה למדו. אייל, יש לנו חצי דקה, תסכם, חצי דקה.
אני עדיין לא מבין איך הוא וכמוהו רבים בצהל עדיין נמצאים בשירות, עדיין לובשים את המדים ועדיין חושבים שהם מפקדים שראויים לחיילים. ואני נותן את הימי חסד המגיעים לכל מי שנכנס לתפקידו החדש. אבל די, תעשו משהו כדי שהאנשים האלה כבר לא יהיו בצהל. כי רמת האמון צריכה להיבנות מחדש על ידי האזרחים במדינת ישראל.
אייל אשל, אביה של רוני אשל. תודה על הדברים האלה.
תודה רבה לכם.
ואנחנו מסיימים. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, האורחים בדיגיטל היו גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון, ואחרינו ספורט עם קופמן ומליניאק.
חורף נעים שיהיה לך אריה ביומיים הקרובים.
כן, אני מקווה ש...
אז חזרים לקיץ.
זה לפחות ישפר את מצב הרוח שלנו כאן. תודה רבה לך.
תודה, להתראות.